בסדר גמור.
שלוש.
מה? שניים. אחד כפול. אחד כפול ואחד והדבר הזה. אז בואו נעשה את זה שוב פעם. אחד כפול. הנה, אחד כפול. נקרא לבלבול. כן. בסדר גמור. אוקיי. יופי. שבוע שעבר עסקנו בשאלה שהיא שאלה צדדית לשאלה שאנחנו נעסוק בה הערב, וזה בעצם מה אנחנו אומרים על לחמניות מזונות, האם הם קיימים במציאות או שאין דבר כזה וכל לחמנייה שנראית כמו לחמנייה היא בעצם המוציא. זה היה השיעור שבוע שעבר. ותוך כדי שיעור אנחנו קצת עסקנו בשאלה של מה זה נקרא קביעה צעודה עבור מה שנקרא פת הבא בכסנין. הפת הבא בכסנין היותר ידוע לכולם זה פיצה. עכשיו אני אעיר כבר בתחילת השיעור שיש שרואים את פיצה כלחם הכי לחם בעולם. א', כי הוא באמת לחם, כן? הוא עשוי סך הכל מבצק, הוא עשוי שנעשה מקמח ומים, וב', הוא מתפקד כלחם. למה הוא מתפקד כלחם? מה אנחנו בדרך כלל עושים עם לחם? אנחנו לוקחים חתיכת לחם, שמים טונה ואוכלים סנדוויץ', נכון? מה עושים עם פיצה?
שמים רוטב וגבינה.
רוטב, גבינה ואוכלים. אז יש כאלו שבכלל לא חושבים שפיצה זה נקרא הפת הבא בכסנין. דהיינו שפיצה הוא לחם לכל דבר. אבל הערב בוא נתפקד עם ההנחה שזה אכן פת הבא בכסנין, ולסוף השיעור נראה באמת את ההנחת היסוד הזאת שאולי זה תמיד המוציא ולא משנה מה. בוא עכשיו נתאר לעצמנו שפיצה זה פת הבא בכסנין. מה הדין עם פת הבא בכסנין? למדנו שבוע שעבר, רק אתה היית מבין הקבוצה הזו גדול, סליחה על החזרה. הגמרא במסכת ברכות בראש דף המקורות מביאה סיפור על כמה אמוראים שבאו ואכלו פת הבא בכסנין ושאלו מה הברכה, אז מה ענו להם? עתו לקיימי פת הבא בכסנין, כי עתה שמעינו תקה מברכי המוציא. אמר לו הוא, מה הציתי תקה שמעינה? כלומר, מה הציוץ ששמעתי? שמעתי המוציא? איך יכול להיות? אמרי לי, אין! לטעניה רב מונה בשום רב יהודה, פת הבא בכסנין מברכים עליו המוציא. ואז הגמרא מביאה את דעת שמואל שהלכה כרב מונה. ואז אמר לו מישהו בבית מדרש אמר, אין הלכה כרב מונה. וזה ממשיך לכאן ולכאן, שקלה וטריה, אם הלכה כמור או לא, בסוף מגיעה הגמרא למסקנה הבאה. שני התם דקבע סעודתיו עליו, אבל איך זה לא קבע סעודתיו עליו? לא. למסקנת הגמרא, פת הבא בכסנין, אם קובעים עליו סעודה, מברכים עליו המוציא. ואם לא קובעים עליו סעודה, אז מה מברכים עליו?
מזונות.
זה מסקנת הגמרא. שאלת המאה פה, השאלת המיליון היא, שתי שאלות.
מה זה פת הבא בכסנין?
א', מה זה פת הבא בכסנין?
כמה זה שיעור של
קביעת סעודה? ומה זה קביעת סעודה? אלו שתי השאלות שנעסוק בהם הערב. השולחן ערוך במקור הבא מביא את שלושת הדוגמאות שמובאים בראשונים ואומר הלכה כדברי כולם. דהיינו, כל התשובות נכונות. כדי להקל עליכם, עשיתי חסד עבור העם היהודי וניסיתי לפשט את התיאורים שם לידי דברים ממשיים. אז בוא נעשה את זה מאוד פשוט. שלוש פירושים. א', פורקס, ב', עוגה וג', קרקר. קרקר, בייגלה, זה דבר שכוססים. כלומר, הוא יותר קשה. לספרדים אולי מצה נכנסת להגדרה הזאת. פירוש ב' זה בורקס. מה זה בורקס? בצק פה, בצק פה, מה יש באמצע?
מילוי.
מילוי. והפירוש ג' שעסקנו בו שבוע שעבר, זה באמת מה שדומה יותר לעוגת שוקולד. דהיינו, כמו שאומר השולחן ערוך, רק נקרא את הפירוש הזה בפנים, ויש אומרים שהיא עיסה שירב בה דבש או שמן או חלב או מיני תבלין והפעה, והוא שיהיה תם תערובת מי הפירות או תבלין ניכר בעיסה. הערב, מה שיותר רלוונטי לנו, זה באמת יותר פירוש הבורקס. דהיינו, מדובר פה על בצק שיש פה מילוי. פה המילוי זה לא שיש בצק למעלה ולמטה ובאמצע יש מילוי, אלא שהמילוי הוא על גביו. אם תנסו לדמיין לעצמכם, לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אבל cherry pie, אוקיי? מדובר פה על בצק למטה, שלמעלה יש כל מיני דברים. יכול להיות פירות, או יכול להיות גבינה ורוטב. וזה בעצם פת הבא בכיסנים.
אבל אין גם משהו, איך מכינים את הבצק עצמו של הפיצה? אין שם גם שמן או דברים ממה שהוא מזכיר כאן?
יכול להיות. יכול להיות, כלומר, בוא נגיד שכן.
גם מצד הפירוש.
אתה אומר לי רק פירוש ב', כן. יפה, אז אני אומר, נכון להיות, אם אכן מכינים את הבצק בצורה כזאת, שבאמת יש שם גם בתוך הבצק כל מיני דברים, כמו שמן וכדומה, אז זה באמת דומה לעוגה. אז נגיד שזה עוגה. עכשיו מגיעה השאלה השנייה שבני אלה, אז אנחנו יודעים מה זה פת הבא בכיסנין, ויכול להיות שפיצה נכנסת עוד להגדרה מספר א' של הבורקס, או להגדרה מספר ב', כמו שירונן. מה זה קביעת סעודה? מה זה קביעת סעודה, רבותיי? יש שני פירושים עיקריים. הפירוש הראשון הוא הפירוש הכי פשוט. אנחנו רואים פה שלוש פירושים. מה זה פת הבא בכיסנין? אומר הביאור הלכה, למה השולחן ערוך הביא את כל שלושת הפירושים? שולחן ערוך יודע לפסוק הלכה, הוא ילד גדול. למה שלא יפסוק הלכה? אומר הביאור הלכה, דמספקינן בפת הבא בכיסנין, מהו? אתה מחפר, פסק להקל בכולם, היינו משום דספק ברבנן להקל, ואין מצריכינו לברך המוציר בקת המזון כשאר פת. והוא מביא שזה דעת הדגול מרבבה וכל מיני אחרונים אחרים. לדעת האחרונים האלו, לדעת האסכולה הזאת, מה זה קביעת סעודה? עוד נגיע לזה, אבל תכלס, כל הפירושים האלו זה לכולה. ראינו, אם יש דבר שיש פה עירוב של שמן, או שיש פה מילוי, זה לכולה. וכדי להקל עליך, לא לברך ברכת המזון. לכן השולחן ערוך הביא את כל שלושת הפירושים, כדי להגיד לך לכולה. אם אחד, מה שאתה אוכל נכנס לאחד משלושת הקטגוריות האלו, אתה יכול לכולה לא לברך ברכת המזון, למרות שיש פה בצק, ולא לברך המוציא. יפה. אסכולה שנייה לגמרי, זה אסכולה שהכסף משנה התחיל אותה, ולאחריו אנחנו רואים את זה בשם המאמר מרדכי. הכסף משנה אומר כך. מה הוא אומר? תדע. והאיסה שנינושה במי פירות, תנן דחייבת בחלה, ואפילו הכי אינו מברך עליה מוציא, כל שלא קבע עליה. לגבי חלה, אני רק אעיר בסוגריים, שלגבי חלה, אכן יכול מאוד להיות שאנחנו חייבים להפריש חלה ממשהו שלא נברך עליו המוציא. פשט השולחן ערוכי שצריך להפריש חלה גם ממה שנקרא בלילה רכה. כמו? מישהו? כמו הוגה. כמו כל המאפיות היום שלא מפרישים הוגה, פוסקים נגד השולחן ערוך בנושא הזה. למה בחלה יכול להיות מצב שונה מברכות? כי בחלה, בפסוקים של חלה, בפרשת שלח, לא רק כתוב את המילה לחם, גם כתוב ראשית אריסותיכם. תראינו, כל עוד שיש לך בצק, יכול להיות שאתה כבר חייב בחלה. לעומת זאת, לגבי ברכות, יכול להיות שהמצב שונה, צריך לחם. נסגור סוגריים, אומר הכסף משנה, למה במי פירות, בצק שנילוש במי פירות, לא חייבים בהמוציא, כי לא קבע עליה. הלכך, על כן, על כוחנו, דלב במידה למקרי לחם תל ימילתה, אלא לא קבעו חכמים לברך המוציא בשלוש ברכות, אפילו בכזית, אלא בלחם שדרך פני אדם לקבוע עליו. לדעת הכסף משנה הזה, מה העיקרון המנחה? לא מי פירות ולא שמן, ולא דבש ולא חלב. מה העיקרון?
קובעים עליו סעודה.
האם זה נשנוש או סעודה? האם מבחינתך זה ארוחה, או שמה זה משהו שאתה חוטף? במילים אחרות, תסתכל על משהו שנראה כמו פת. למה הוא נראה כמו פת? כי הוא מתחיל כבצק. האם מבחינתך זה נשנוש או שזה ארוחה? לכן, למה הביא השולחן ערוך את כל שלושת הפירושים? לא להקל. כדוגמאות, דהיינו, הדוגמה של הראשון הזה היה בורקס, כנראה שאשתו הכינה בורקס. הדוגמה של ראשון מספר ב' היה דומה לעוגה. וראשון מספר ג' היה גומה לבייגלך, לבייגלך. זהו. כלומר, הם דוגמאות, אבל תכלס, מה קובע? האם בראש שלך זה ארוחה, או שמה זה נשנוש?
זה לגמרי ברור, זה בראש שלך או בראש של רוב בני אדם?
רוב בני אדם, כן, כמובן.
אתה אומר כל שלא קובע עליה, וכי כן, זה כן, כן. דרך בני אדם לקבוע.
נכון, אתה צודק שהוא קצת משנה פה, זה דרך בני אדם לקבוע עליו, אבל לסופו של דבר נגיד שרוב בני אדם מסתכלים על זה כארוחה ולא כנשנוש. אז בייגלך, אנשים מסתכלים עליו כמו מה? נשנוש. הבייגלך שקונים בחנות, תכף נגיע לבייגלך מיוחד. אבל לעומת זאת, מה אומרים על פיצה? תכף נגיע, תחשבו על זה. הביאור הלכה אכן אומר שהמאמר מרדכי מיישבות, כיוון זה לא נזכר בהג'ח רחוקים הפוסקים בזה, אפשר דמודו להדדה. כלומר, כל מי שאומר, נגיד הפוסק שאומר בורקס, מודה שזה גם אוגה. והפוסק שאמר אוגה, מודה שזה גם קרקר. במילים אחרות, אם כולם מודים זה לזה, זה לא להקל, זה להחמיר. כלומר, זה יותר מתקרב לאותו כסף משנה. אז לסיכום רבותיי, לדעת הביאור הלכה יכול מאוד להיות שזה פשוט ספק דרבנן לכולה, אנחנו לא יודעים כמי ההלכה, מדובר פה על ברכות, הספק דרבנן לכולה, לא נברך וזה מקל עליך, הכל פשוט ויפה, לא ענינו עדיין על השאלה, אז מה זה כפיית סעודה שכן מברכים בסופו של דבר המוסיק? אני רואה שזה איזשהו שיעור שתכף נגיע אליו. אבל, לדעת הכסף משנה, מה העיקרון המנחה? שני דברים בלבד, דבר ראשון, האם זה בצק? האם זה התחיל כבצק? האם יש פה קמח או לא? ודבר שני, האם זה ארוחה או נשנוש? רבותיי, הנפקמינות, ההשלכות המעשיות לזה הן רבות. בואו נתחיל עם מצה בפסח. מצה דומה לאיזה פירוש של הפצה בא בכסנין? לקרקר, זה בדיוק קרקר, יפה. בפסח זה ארוחה, חלק מארוחה, או שזה נשנוש? ארוחה. אז לדעת הכסף משנה, אמרנו, המוציא. אבל, אם אתה מסתכל על זה כפת הבא וכסנין, אז בבקשה. אז בואו נראה, האם בכן יש פה שיעור של קביעת סעודה או אין פה. לכן, מי חולק בדבר הזה באמת כל השנה? לא בפסח, מעניין. ספרדים. ספרדים ואשכנזים. ספרדים מסתכלים על שולחן ערוך, אומרים, היי, פת הבא וכסנין. האשכנזים אומרים, אתה לא אוכל מצה כנשנוש, זה לא טאפו צ'יפס. אתה אוכל את זה כארוחה, אוכל חלק מארוחה, וממילא זה המוציא. כמובן, הנפקמינה מבחינתנו זה פיצה. כמו שאמרתי, יש כאלה שחושבים שזה פת גמור, אבל בהנחה שזה פת הבא בכסנין. אם אתה מחשיב את זה כנשנוש, זה פת הבא בכסנין. יש מישהו שמחשיב פיצה כנשנוש? הולכים לחנות פיצה, לקנות פיצה, כמו שהולכים למכולת לקנות ארטיק? אני לא מכיר מישהו כזה. אז אם אתה הולך לפה הכסף משנה, ברור שמברכים על פיצה מה? המוציא, כי זה קביעת סעודה. גמרנו, אין פה ויכוח. כמה אכלת, לא אכלת, אין ויכוח. לעומת זאת, אם אתה אומר, נשנוש מול ארוחה, זה לא העיקרון המנחה, אלא פת הבא בכסנין, כן או לא, אזי זה פת הבא בכסנין, וצריך באמת לבדוק מהי קביעת סעודה. אוקיי? אז לכן, אם תסתכלו בחנויות פיצה, יש את הלפעמים שלטים, כי באמת פיצה זה בדיוק ביניים. אנחנו אוכלים את זה כארוחה, אבל זה עונה על לפחות שתי הגדרות של פת הבא בכסנין. אז מי שאומר כמו הביאור הלכה, יגיד לך, צריך לאכול שתי פיצות, שלוש פיצות, כדי להגיע לשיעור קביעת סעודה. מי שאומר כמו המאמר מרדכי וכמו הכסף משנה, הוא אוכל פירור פיצה ומברך המוציא, כי זה ארוחה ולא נשנוש. בסדר? בני? אוקיי. נפקמינה מספר ג' זה מה שנקרא בגל הענק. מישהו ראה את זה פעם? זה לא בגל שקונים בחנות, אלא זה בגל בגודל כזה. זה בגל אחד ענק. זה ממש בצק, בצק, בצק. שמים אותה בשמן ומוציאים את זה. אוקיי? יפה. הרבה אנשים ברחבי העולם שאלו אותי מה הברכה. כי מסתבר שבהרבה מאוד מקומות בעולם, הבגל הזה הוא קשר. למרות שאין חנות אחת קשרה בעיר, דווקא הדבר הזה הקשר, כי מה יש פה? יש פה בצק, ויש פה קצת מלח, ויש פה שמן, גמרנו. אז כל עוד שהשמן הוא קשר או לא מן החי, וכל עוד לא מדובר פה על בישול עקום, זה בסדר. אז גמרנו, זה ואנשים שואלים מה הברכה.
זה רך, זה לא פריך.
זה רך, זה לא פריך, זה דבר ראשון. אז זה יכול להיות שזה לא בדיוק עונה על פירוש הקרקר. למרות זאת, זה כמו עוגה אולי. אז אני תמיד עונה להם באותו צורה. אני שואל אותם, מה אתם מברכים על פיצה? אם הם אומרים לי מזונות, אז אני אומר להם, אתם חייבים לברך פה המוציא. למה? כי בפיצה יש לך פת הבא בכסנין, זה עונה לך את ההגדרות. כאן, אין כאן הגדרה. זה רך, אז זה לא כוססים אותה. לפעמים זה ממש בצק מים, שמן. גמרנו. אז זה לא עונה על העוגה. זה לא דומה לבורקס, אז גמרנו. לבחינתך זה לחם. אבל אם הוא אומר לי על פיצה אני מברך המוציא, אז אני אומר לו, או, אז אתה הולך לפי הקיטיון של סעודה לעומת נשנוש. לכו לאלמה, בגל הזה הוא נשנוש מזונות. ככה אני עונה להם. וכן ההפך, אם אומרים לי מה מברכים על פיצה, אני שואל אותם, אכלת פעם בגל הענק, מה אתה מברך? וזה ממש לדעתי פשוט. ובאמת אתם עכשיו יכולים להבין את ה את השלטים השונים שיש בכל מיני חנויות בעולם, חנויות פיצה כשרות. אם יש שלט, אתם יודעים שהם פוסקים כמו הביאור הלכה, ופת הבא בכסנין, בקביעת סעודה, וכמה ולמה, יפה. אבל אם הם הולכים לפי נשנוש לעומת ארוחה, זה המוציא וגמר. אם אכן הולכים לפי הביאור הלכה, שזה לכולה, דהיינו, הנה, יש לך שלוש פירושים, ולא תריכו אותך לברך המוציא, אז צריך עדיין לגלות מה זה קביעת סעודה. כאן אין תשובה ברורה בפוסקים. אין תשובה ברורה. יש דעה אחת שאומרת, אנחנו צריכים קריטריון בתורה מה זה סעודה. אז אנחנו יודעים מה זה אכילה בתורה, נכון? מה השיעור שנאמר למשה מסיני? מה זה אכילה?
כזית.
כמו בליל פסח. אנחנו יודעים מה זה שתייה. עכשיו, מה זה ארוחה? יש לנו איזושהי דוגמה בתורה לארוחה? התשובה היא, אנחנו עכשיו פרשת נוח, אבל עוד מעט נתקרב, פרשת בשלח. כמה קיבלו? קיבלו שתי ארוחות ביום, נכון? אז לא היה ארוחת צהריים, היה ארוחת בוקסר וארוחת ערב. אז יפה, שתי ארוחות ביום, תחלק לשתיים, בוא נראה. קיבלו 43 וחצי ביצים ליום, זה היה המן. חלק את זה לחצי, כמה הגענו? 21 וחצי, כמונו, 21 וחצי ביצים, זה קביעת סעודה. לכו לאלמה, כמעט. אלא אם כן אתה אוהב לאכול, מאוד קשה להגיע לשיעור הגדול הזה. אז זה כולה אדירה. מצד שני של המתרס, יש לך חומרה אדירה. אומרים, יש לנו בתורה עוד ארוחה. מה זה ארוחה? לגבי יום הכיפורים זה חידוש, כי צריך שם שזה לא יהיה עינוי, זה באמת כתוב הדגסה וכו', אבל לגבי אכילה, אז בואו נחזור לליל פסח, צריך לאכול כזית מצה, כמה זמן? כדי אכילת פרס. מה זה כדי אכילת פרס? 3-4 ביצים. כמו לעירוב חצרות צריך 3-4 ביצים. ככה אומר המשנה ברורה. זה חומרה אדירה. כי אכן זה שיעור מאוד מאוד קטן. כנראה שאולי האמת היא בדיוק באמצע, וזה מה שאומר הגר"א.
כמה
זה
3-4 ביצים?
לא הרבה. לא הרבה. לא הרבה. אנחנו לא מדברים פה על הרבה. אם כזית, נגיד שכזית זה חצי ביצה, כן, אנחנו אומר שזה חצי ביצה, אז תחשבו כמה כזיתים, כמה זה כזית בלחם, כן, בערך כמו קופסת כפורים ונפח, אוקיי? אז נגיד שצריך כאן, אז אם זה חצי, אז שתי קופסות כפורים זה ביצה אחת, אז שימו 2, 4, 6, 8 קופסות כפורים ביחד. בפיצה ודאי, אולי הגעת לזה, ובוודאי בשתי חתיכות פיצה, זה מסביר את השלטים.
אבל בייגלה גם כן אתה מגיע לזה.
יכול להיות שבבייגלה אתה מגיע לזה גם כן, וזה באמת חומרה אדירה. המשנה ברורה פה אומר שאם אתה מנשנש על בייגלה, וזה נשנוש לכולי אלמה, בזמן מאוד מאוד קטן אתה מגיע לידי המוציא ודוקת המזון. רבותיי, אז יפה. אולי הבעיה הכי גדולה עם המשנה ברורה הזה זה קידושי. קידושים זה האתגר לנושא הזה. למה קידושים זה האתגר? קידושים וכולי אלמה צריך במרכאות סעודה, כי אין קידוש אלה במקום סעודה. אתה צריך מזונות, אין בעיה. רק עם המזונות והמשנה ברורה הזה, אתה בבעיה. כי לכולי אלמה, בסוף התפילה בשבת, אנשים רעיבים. אם לא ייקחו חתיכת עוגה אחת, ייקחו שניים. אם ייקחים שניים, תחשבו כמה זה כזית, כמה זה ביצים וכולי, אתה יכול להיות שהגעת לידי קביעת סעודה. לכן אני עצמי אוהב בקידושים להישאר עם הקוגל ירושלמי. למה אני נשאר עם הקוגל ירושלמי? כי לכולי אלמה לא מגיעים, זה לא פת הבא בכסנין. זה יטריות, זה מזונות, וככה אתה נשאר יפה.
אגב, יש בעיה עם תוך
חתיכת עוגה וקוגל? יפה, נגיע לזה עכשיו. נגיע לזה עוד שנייה. לדעת הגר"א, האמת היא באמצע. זה לא 3-4 ביצים מצד אחד, וזה לא 21.5 ביצים. אלא מה? זה מה שאנשים קובעים. מה זה נקרא ארוחה אצלך בקהילה? כמה אנשים אוכלים לארוחה החשובה? על פי הגר"א הזה אומר האגרות משה, אצלך, אצלך בקהילה, אצלך במדינה. אז האגרות משה אומר שאצלנו, דהיינו בארצות הברית, שהוא כתב את התשובה הזאת שאני מצטט פה, כי אכילת אדם בינוני בכל מדינה ומדינה, שעומדים שיש מדינות שאוכלים מעט ויש שאוכלים הרבה, וגם בסקנים מוקבים מידת אכילת זקן בינוני, ובנערים בני י' ג' וי' ד', דהיינו גיל הטיפש עשרה, הם כבינוני מנער בשנים אלו. אבל כאשר מדינה זו מברכת השם התפרח, הוא מדבר על ארצות הברית, רגילים לאכול הרבה דברים בסעודה, וממעטים ממילא באכילת לחם. במדינה שלנו אוכלים הרבה בסעודה, אבל אין הרבה לחם, אין שום בעיה, זה מה שקורה פה. לסופו של דבר, במדינה הזאת השיעור קטן הרבה אנשים, עוד פחות מג' ביצים. אומר האיגרות משה, שאצלנו, בואו ניקח, נגיד, צלחת, מה אנחנו שמים בצלחת? שמים עוף, תפוחי אדמה וירק. כן? תחשבו כמה זה בנפח. זה קביעת סעודה, כמונו. אז אומנם אולי בחתיכת פיצה אחד לא הגעת לזה, אבל אתה מאוד קרוב לזה, אתה גבולי. בשתי פיצות ודאי הגעת לזה, וזה שוב מסביר את השלטים השונים. בקידושים אנחנו בבעיה צרורה, לפי אם זה באמת שלוש ביצים בלבד. זה עוד יותר חומרה מהמשנה ברורה שדיבר על שלוש ארבע ביצים. אז בקידושים באמת לפי האיגרות משה כדאי להישאר ביתריות. האיגרות משה לא רק זה נובע מדבריו, הוא אומר את זה. לא ציטטתי את זה פה, אבל אם אתם רוצים לעשות חיפוש בבית, אם יש לכם פרויקט השוט, יש לו תשובה על הקקס במדינה זו. קקס, קוף, יוד, קוף, סמך. הקקס במדינה זו, אה זה פה? אה, סליחה, איפה זה? למטה, יפה, ציטטתי את זה פה. אז לפי הדבר הזה רבותיי, הוא אומר שזה באמת בעייתי, מכיוון שאם חתיכת עוגה פלוס, אתה מגיע מאוד מאוד קרוב לשיעור הזה. אז אמנם תמיד יש לנו את השיעור הגדול של המן, אבל כמו שאנחנו רואים, הרוב לא פוסקים כך. יותר מזה, כמו שאיר בני, מה קורה אם אתה אוכל קרקר, אבל יש לך על, על הצלחת של הקידוש, גם, אני יודע מה, גם עוגה, דג מלוח, כל מיני שהכל, דג מלוח, ירקות וכו'. אומר המגן אברהם, בחומרה אדירה, נראה לי, דאם הוא קבע סעודתו עליו, אף על פי שאכל עמו בשר ודברים אחרים, ואילו אכלו לבדו, ואילו היה אוכל לבדו, לא היה שבע ממנו, אפילו הכי מברך המוציא וגים לברכות. מה אומר המגן אברהם?
הכל מצטרף.
אז אם יש לך צלחת עם קרקר אחד, אבל יש שם המון דברים אחרים, אף אחד מהם לא פתבה בכסנין, יכול להיות שהגעת לשיעור קביעת סעודה. אז שוב, אני נשאר עם היתריות שלי, עם הקוג הירושלמי, כי זה באמת יכול מאוד שזה יגיע מאוד קרוב לידי קביעת סעודה.
הקרקר הוא רק...
אני יודע, הוא תפל. אבל קרקר וכולי על מספת הבא וכסנין, לפי המגן אברהם.
כשהלחם הוא תפל.
אתה צודק, אבל בפת הבא וכסנין יש לנו אינדיקציה אחרת, וזה קביעת סעודה. ואכן, לפי המגן אברהם הזה, הגעת לזה, כן? זה חומרה ב... על כדי כך משוגע. האורך השולחן אגב חולק על כל זה ואומר שאתה משאר בפת בלבד ולא אכפת לי מה אתה אוכל עם זה. אבל האיגרות משה חושש לדעת המגן אברהם ולכן הוא אומר שלא יוכל המיני קקס, יש עליו תירותי דנהמה, יש עליו צורת הפת, ואם יוכל אף מעט קייק, דיינו אף מעט עוגה, הוא לפעמים כשיעור פת שאוכל בסעודה של המגן אברהם נחשב קביעת סעודה. לכן במדינה זו שמצד ריבוי המינים אוכלים רק מעט לחם, אין לו לאכול מקייקס, רק פחות מהפת שרגיל לאכול.
גם
הרב יאס
אמר לי בשם הרב ליכטנשטיין, שהוא מחמיר בזה רק שזה משהו באמת שהוא כמו קרקר, שהוא מתפקד כמו לחם, שאוכלים יחד איתו את הארוחה.
יפה.
אבל בעוגה, הוא אומר כאילו, אפילו אם אתה עכשיו עוד בדברים אחרים, בעוגה... אתה לא אוכל ביחד איתה את
ה... זה סברה מעניינת, לא שמעתי את זה עד עכשיו, ותכף נראה על פי מה זה מבוסס. למה באמת יש חילוק אולי בין קרקר שמתפקד בתוך הסעודה עם התג מלוח, שעליו המגן אברהם כן אומר את דבריו, ורב ליכטנשטיין חושש, לבין דברים אחרים. תכף נראה את זה בדף האחרון. אבל אם נסכם עד עכשיו, יש שתי אסכולות בפת הבא בכסנין, אחד מהם זה ספק דרבנן לכולה, או קביעת סעודה, או אין קביעת סעודה, וראינו את השיעורים השונים. עם כל השיעורים האלו אנחנו קצת מסתבכים, כי יכול להיות שהשיעור מאוד קטן. אסכולה אחרת אומרת נשנוש מעולמת הארוחה, ולכן אם זה הארוחה, המוצאים, זה לא הארוחה, אתה מברך בוררי מיני מזונות בלבד. וראינו נפקא מינות, בפיצה, במצה, ובבגל ענק.
לפי השיטה הזאת שנשנוש מול ארוחה, זה גם לא משנה שיעור?
הוא לא מדבר על שיעור. אני תמיד חשבתי על זה, האם גם שם צריך, האם יכולים להגיע לשפו של דבר לשיעור.
אם אתה מנשנש
כן,
הרבה
אתה מגיע לשיעור. אני חושב שלסופו של דבר יכול מאוד להיות שהם יחששו לזה, אבל הם לא אומרים את זה. כמו הכסף משתה, מה מרדכי, כולם לא אומרים את זה. מדברים על בדיוק האינדיקציה הזאת. רוב הפעמים, שוב, השאלה כמה אתה מנשנש, אבל אם זה נשנוש זה לא הרבה בדרך כלל. ולפחות אז אתה יכול כן לסמוך על המן, על זה של המן, 21 ביצים. עכשיו, לגבי פיצה, ראוי להוסיף עוד דבר לגבי פיצה, מדוע פיצה יכול להיות שונה, וזה מה שכבר רמזתי בתחילת השיעור. גם הליבה למנדה אמר שזה פת הבא בכסנין, יכול להיות שזה ארוחה ומבחים המוציא. גם הליבה למנדה אמר לא מברכים בורא מיני מזונות, אם כבר אוכלים שתי פיצות, שלוש פיצות, מברכים המוציא. אבל בפיצה כשלעצמו יש אסכולה אחרת שאומרת שתמיד מברכים עליו המוציא. על פי מה זה מבוסס? על השולחן ערוך עצמו. השולחן ערוך הביא, כמו שאתם רואים בדף מספר 3, מה זה פת הבא בכסנין, וראינו שפיצה יכול להיכנס לאחד משתי ההגדרות. לעומת זאת, בסעיף, זה בסעיף ז'. בסעיף י'ז, השולחן ערוך מתעורר ואומר כך, פשטי דה נאפה בתנור, בבשר או בדגים או בגבינה, מברך עליו המוציא ברכת המזון. יש לך פיצה יותר גדולה מזו? זה פיצה שלנו, פשטידה עם גבינה. כמרנו. אם אתה לוקח בורקס, ובמקום לשים את המילוי של התפוחי האדמה, אתה שם בפנים, איך זה נקרא? בשר קצוץ? המוציא! נכון?
אולי שוב איך עושים את הבצק, כי כאן החילוק כאן הוא לגבי המילוי, שאלה אם הבצק עצמו הוא לא...
הוא מדבר על פשטידה, הוא לא בכלל אומר, לא אכפת לי איך עשית את הבצק.
הם ידעו מה זה פשטידה, שאלה
להם... יכול להיות, יכול להיות. אז אכן, אתה שואל, יש פה סתירה. הפשטידה הזאת יכול להיות שזה עונה על ההגדרות של פת הבא וכסדין, אז למה אם יש פה גבינה, או דגים, או בשר, מברכים המוציא? יש שתי תשובות לסתירה הזאת. אחת תשובה של התז, והשני זה תשובה של העמק ברכה. התשובה של התז הוא תשובה שדומה מאוד לכסף משנה שראינו לפני כן. לא נקרא את כל התשובה, אבל זה בערך עם תור דבריו. זה אותו עיקרון שוב פעם. האם זה קביעת סעודה? האם זה נשנוש לעומת ארוחה? בדרך כלל אומר התז, למה אתה עושה מילוי של בשר, דגים או גבינה? שנייה, בשר, דגים או גבינה לארוחה. אז אם זה ארוחה, המוציא, כמו הכסף משנה, יפה מאוד. אגב, מי זה הכסף משנה? השולחן ערוך, אז זה מסתדר יפה. האסכולה שלו אומרת, ארוחה מול נשנוש. לכן, הסתכלתי על הפשטידה הזאת, ראיתי שמשתמשים בזה רק לארוחה, המוציא. ככה אומר התס. לגבי קיש, מה שאתה שאלת, שמה, לדעתי, זה יותר פת הבא בכסנין, מכיוון שיכול מאוד להיות ששם זה לא דווקא לארוחה. כלומר, גם במקומות שבה מגישים ארוחה קלה, מגישים את הדברים האלו. לעומת זאת, לא יגישו בשר, אלא אם כן רוצים שתתמלא. זה ההבדל בין קיש לבין זה. אני חושב שבקיש אפשר להקל יותר.
יש ככה קבלות פנים בתור חטיפים כאלה.
נכון, חטיפים כאלו זה יותר נשנוש לדעתי, כמו סיגרים קטנים, שזה שוב נשנוש, אתה לוקח סיגר. אבל עם הסיגרים האלו באמת, אם אתה הולך לפי פשט השולחן ערוך, זה המוציא, כי יש פה בשר. אבל אם אתה מבין כמו התז, מדעת השולחן ערוך, כי בכל שיש סתירה פה, אז זה נשנוש. ככה אומר התז, ככה הוא מסביר את הסתירה. התס מביא דעה אחרת של העמק ברכה, אני לא מכיר מי זה העמק ברכה, והעמק ברכה מחלק בין בשר ודגים וגבינה לבין מילואים אחרים, וזה הקיש שלך. העמק ברכה אומר, מה זה בשר ודגים? הן דברים שבאים ללפת את הפת. תהיינו, כמו שאמרת לגבי הקרקר. אתה אוכל את הקרקר עם הדג מלוח. אבל, לעומת זאת, אם אין שום קשר ביניהם, ובאמת, סתם ככה, אין קשר בין דבש לבין בצק, זה רק אם אתה עושה עוגה. על כן, במקרים כאלו זה פת הבא בכסנין. אז לכן אומר העמק ברכה, הדוגמאות של השולחן ערוך הן מדויקות. בשר, דגים, גבינה, הם דברים לסעודה, באים ללפת את הפת. דברים אחרים, פת הבא בכסנין, שזה תבלינים וסוכר ושמן, הם לא דברים שבאים ללפת את הפת, וממילא מברכים עליו בורא מיני מזונות, אלא אם כן קובעים סעודה. התז לא אוהב את התשובה הזאת, אבל תדעו לכם שהמשנה ברורה ככה פסק, וגם הרמה, וזה מסביר את דעת הרב ליכטנשטיין. אם זה דברים שבאים ללפת את הפת, הם חלק מהסעודה, כמו בשר, דגים וגבינה, אך כן, אפשר להחמיר, כמו דעת השולחן ערוך שזה המוציא, וזה מצטרף, כמו המגן אברהם. אם שום קשר ביניהם, אפשר יותר להקל. אם נכניס את שני הדעות האלו לפיצה שלנו, פיצה, אז בואו נתחיל עם הטס, נשנו שלומת ארוחה, מה זה פיצה? ארוחה, המוציא. לפי העמק ברכה, האם אתה משתמש בזה כדי ללפת את הפת? מה זה? זה סופר ללפת את הפת, לא? איך אני יודע שזה סופר ללפת את הפת? כי זה על הפת! זה כאן! אין לך כאן, לא צריך דמיון. זה סופר ללפת את הפת. לכן, יש כאלו שיגידו פיצה זה פת הבא בכיסנים. אבל, א', אם אתה הולך לפי האסכולה של ארוחה לעומת נשנוש, זה המוציא. וב', לפי פשט השולחן ארוך הזה, זה המוציא. ג', גם לפי התשובות של הסתירה בשולחן ארוך, זה המוציא. או שזה ארוחה, או שזה בא ללפת את הפת. כמו שאנחנו רואים, גם המשנה ברורה, וגם הרמה, כנראה הרמה אני אומר, פסקו ככה, הרמה אומר, ודווקא שאפאו בתנו בלא משקה. אבל אם אפאו במחוות במשקה, אין לברך עליו ואין לאכול רק כדוח סעודה כמו שנתבאר. דהיינו, אם הוספת שם איזשהו משקה, כלומר, לא אפית אותה, אלא בישלת אותה על גבי האש, אז אולי צריך לחשוש לשתי הדעות ולאכול יותר רק עם לחם. ככה אומר הרמה. מה עושים עם פיצה? אין שום משקה בפיצה. שמים את זה בתנור ואופים את זה. לכן רבותיי, צר לי לומר, אני דווקא אוהב שכוח יותר עדיף, אבל לגבי הנושא הזה, אני באמת חושב שכאשר קונים פיצה צריך ליטול ידיים לברך המוציא. או שזה ארוחה, או שמאוד מאוד בקצרה מגיעים לקביעת סעודה, או לפי שתי התשובות האלו, בוודאי צריך לברך המוציא, ופשט השולחן ערוך, פשטידה, נאפה, עם גבינה. אם אנשים לא עושים כך, וחושבים שזה פת הבא בכסנין, אני חושב שהאיש נורמלי, שבאמת הולך לחנות פיצה, לא קונה פיצה אחת ויוצא. וגם עם פיצה אחת יכול להיות שהוא מגיע מאוד מאוד בקצרה לידי שיעור של 3-4 ביצים. לכן אני באמת מציע לכל מי ששואל אותי כן ליטול ידיים לפיצה. לא קשור לשאלה של פת הבא וכסנין, בעיקר בגלל השולחן ארוך הזה. פשטידה שנאפה עם גבינה. זה מה שאני מציע לאנשים, ככה אני עושה בבית, ככה ילדים שלי עושים. אנחנו עושים את זה כבר שנים רבות. אבל אם אכן לא עושים כך, אז אני חושב שאתם צריכים קצת יותר להסתבך, כי פשוט צריך למדוד מתי אני מגיע לשדי שיעור קביעת סעודה, וזה יכול להיות מאוד מהר. אז יש שלטים שונים בנושא, שתי פיצות, שלוש פיצות, כל אחד והשיעור שלו. אבל השיעור יכול להגיע בצורה מהירה מאוד. רק אעיר דבר אחד לגבי אותם שלטים. לגבי שיעור קביעת סעודה, ביצים וכו', אנחנו אשכנזים לפחות מודדים לא במשקל, אלא בנפח. אז לכן אמרתי קופסת גפורים. יש שטוענים שהפיצה הוא יותר שטוח מקופסת הגפורים. לכן צריך שתי פיצות. למה? כי שתי פיצות בבחינת נגיד האורך הוא כמו הקופסות גפורים שלנו. אבל בבחינת העובי עדיין לא, עד שמגיעים לשתי פיצות. יש שטענו ככה, וזה מסביר את השלטים, מדוע כותבים שם שתי פיצות או שלוש פיצות. כן? אם זה קופסת גפורים, צריך את העובי הזה. אם אין את העובי, אין את העובי הזה בדרך כלל בפיצה. לא, לא מגיעים לעובי. זה פיצה רגילה, לא. זה מצטרף, יכול להיות. זה מצטרף, אבל זה עדיין לא מגיע לעובי הזה.
לא,
משולש אחד לא. לכן יש את השלטים האלו. אבל שוב, אני אישית חושב שפיצה, א', בגלל השולחן ארוך הזה, אני נוטל עליו ידיים. ב', בגלל התשובות של התז והעמק הברכה, אני נוטל ידיים. וג', אני יותר בנשנוש מול הארוחה. אבל, אם חושבים שזה פת הבא בכסנין, אני חושב שמסתבכים הרבה יותר. לא הסתבכתי הרבה שנים עם זה, לכן אין לי עצות טובות איך לא להסתבך. אבל בהחלט, מסתבכים יותר.
אז... הרגל הגדול זה מזונות.
אני חושב שכן. אני חושב שכן, זה מזונות.
Big pretzels.
The big pretzels, אני חושב שזה מזונות, מכיוון שזה נשנוש מול ארוחה. זה נשנוש וזה לא ארוחה, ושוב, גם לא מגיעים לידי קביעת סעודה כל כך מהר. אולי קרובים, אבל לא מגיעים. אני חושב ששם אפשר בהחלט להקל יותר. לגבי קידושים, וזה באמת שאלת השאלות, ההצעה הפרטית שלי זה להישאר עם היתריות. אבל מי שלא רוצה להישאר עם היתריות, אז אני חושב שלא צריך למלא את עצמכם בקידושים משתי סיבות. א', סיבה של פיקוח נפש. אנשים ממלאים את עצמם בקידושים ולא יכולים לאכול ארוחת צהריים אחר כך, אבל לא נעים להם לא לאכול ארוחת צהריים אחר כך, וזה כבר סכנת נפשות של אכילה גסה. בית, אני חושב שגם בגלל הסוגיה הזאת, כדאי לא לאכול הרבה בקידושים, אלא אם כן אתם נשארים באזור היתריות והירקות, אז אתם באמת יכולים לאכול כמה שאתם רוצים. ואין בעיה... הפיקוח נפש עדיין קיים.
כפי הצדה זה כל הזמן עם השירים? יש איתה שזה כפי הצדה על פי...
ביד סעודה ראינו שלוש שיטות, אבל בסופו של דבר זה לא, זה לא דווקא כאשר יש אירועים, זה מה תפיית הסעודה במדינה שלך.
אפי שיעורים? אפי... יש מד אחר חוץ מהשיעורים?
כן, ראינו מד אחרת, זה מה שאמר הגר"א, שזה מה זה כפיית סעודה, כמה אתה אוכל בארוחה? כמה אתה אוכל בארוחה הגדולה שלך ביום?
לפי זה אני רוצה להגיד שבשבת אולי אפשר להגיד שזה משתנה. אני יכול ללכת לקידוש בשבת, לאכול לא המון, אבל לאכול לא רק כאילו פרוסה אחת של הירושלמי, פחות שתיים פלוס זה וזה, ולהגיע הביתה לאכול צ'ונן וכל שאר זה, ולברך כאילו ולעשות נו המוציא.
רשי על הגמרא מנסה להסביר מה זה נשמה יתרה. מה זה נשמה יתרה? הוא מסביר מה זה נשמה יתרה, היכולת לאכול יותר בשבת.
כנראה שבשבת יש שיעור אחר.
אז אתה רוצה לדעת שיש שיעור אחר. אני לא חושב שזה, אני לא ראיתי בפוסקים שזה משתנה משבת לראשון, אלא מה בדרך כלל נקרא
כפיית סעודה.
לא, כפיית סעודה זה כפיית סעודה במדינה שלך. הוא לא מדבר על שבת לעומת יום.
ביום בשבוע...
אפשר להגיד שבמשך השבוע לא כל כך קובעים סעודה, אוכלים ככה, שבת אתה יושב וקובע סעודה.
אז זה הכפיית סעודה שלנו. כן, לא ראיתי את החילוק הזה בפוסקים בין שבת לבין ימי השבוע. אני שומע את זה, אני גם שומע את זה מסיבה אחרת, כי באמת בשבת יש לנו דברים אחרים שקובעים שלא קבועים בשבוע. לדוגמה, לגבי מעשר, שבת קובעת למעשר, אז לא צריך את מפתן הבית, ולא צריך כל מיני דברים אחרים, שבת קובעת למעשר. אז ראינו שיש חילוק לגבי מעשר בין שבת לבין שאר ימים של השבוע. יכול להיות שאפשר להגיד את זה גם פה, ואז השיעור יהיה יותר גדול, ובמילא לא יהיה לך בעיה. הפיקוח נפש אבל עדיין נמצא. זה אני לא יודע איך מתגברים עליו. לא, באמת, זה פיקוח נפש. כלומר, אחרי התפילה בשבת אנשים רעבים, מתים מרעבון. אבל תוך חצי שעה מאותה קידוש הם יאכלו ארוחת צהריים. זה בדרך כלל לא עושים. אז בדרך כלל לא מחכים לאכול ארוחת בוקר עד 10 בבוקר. אבל מצד שני, לא אוכלים את הארוחה הבאה תוך חצי שעה. זה, אין לי פתרון. אין לי פתרון טוב. אנחנו נכנסים עכשיו לבעיה אחרת, גם אם אין קידוש. מתי שבת יוצא את השבוע?
5:40
5:40, זה אומר, אם התפילה בבוקר נגמרת 10:30, מגיעים הביתה 11, אוכלים ארוחה טובה, גדולה, צריכים לאכול סעודה שלישית לפני השקיעה, וזה כבר בעייתי. מה שאני התחלתי לעשות בבית, זה קשור למתי גומרים את התפילה, זה איך שמגיעים הביתה ליטול ידיים ולאכול מה שנקרא סעודה שנייה, מאוד קלה, מאוד קלה, חתיכת קוגל ולחם משנה כזית וזהו, לברך, ואז לעשות הפסקה מסוימת, ואז לאכול כאילו את הארוחה הגדולה כסעודה שלישית אחרי חצות היום. יש מחלוקת אם אפשר לאכול סעודה שלישית לפני מנחה. התוספות מביא שתי דעות. דעה אחת שצריך לאכול רק אחרי מנחה, ודעה שנייה, תנחשו, בדיוק הפוך, צריך לאכול לפני מנחה. אז למען הסכנת נפשות, מי שמחמיר לאכול לחם משנה בסעודה שלישית, אז זה הצעה שאנחנו עושים בבית, כי זה באמת קשה, קשה לאכול סעודה שלישית. זה, אני חושב, נכנס מאוד בקלות לאכילה גסה, וזה בעייתי. ומכיוון שיש לך את הנשמה יתרה בשבת, אזי אתה אוכל הרבה. אתה אוכל הרבה גם ברוך הצהריים, וגם בסעודה שלישית אתה ממלא את עצמך, אבל לכל שבת, כמו שאמרנו בצבא, יש מוצאי שבת, ומוצאי שבת הנשמה יתרה הולכת עם ערכת הבשמים, ואתה תהיה חולה. אני לא חושב שיש מצווה להיות חולה ביום ראשון, לכן צריך לחשוב על היצות, איך בכל זאת אנחנו באמת מגיעים לתענוג של עונג שבת, אבל מצד שני לא נהיים חולים תוך כדי תנועה. יאללה, שיהיה לילה טוב, כל טוב.
שכוח.